יש נושא שהוא מאוד מאוד בעייתי בחינוך ילדים, הוא גם לא בעייתי רק בחינוך ילדים, הוא גם בעייתי בהרבה דברים אחרים. הנושא הוא דמיון עם מציאות וערבוב של דמיון עם מציאות. כשילד בא ואומר, הרבי שונא אותי, או הרבי מסתכל רק עליי, או כל מיני תלונות שלא טוב לי כי עושים לי ככה ועושים לי ככה, לא תמיד התלונה היא אמיתית, לפעמים התלונה היא דמיון. והדמיון הזה יכול להיות על ההורים ועל הרבי ועל האחים ועל החיות ועל כל החברים, על כל מיני דברים. זה קיים גם אצל אנשים מבוגרים, הבעיות האלה. ננסה קצת, זה נושא מאוד מאוד מסובך, עם המון המון כיוונים. בעצם דמיון זה כלי מאוד חשוב בחיים של בן אדם, כי זה עוזר לנו מאוד להתמודד ולשאוף ולרצות. ואדם יש לו שאיפות להיות ככה או להיות ככה, הוא בונה דמיון שאני אתאמץ, אז אני אהיה ככה ואני אהיה ככה. זאת אומרת, הדמיון הוא גם דבר שדוחף את הבן אדם, נותן לו תקווה. בן אדם עני שחי קשה, יש לו דמיון שיום אחד אני אהיה עשיר, יש לו דמיון שיום אחד אני אהיה ככה. זאת אומרת, הדמיון גם נותן לבן אדם איזה תקווה, איזה כוח. מצד אחד, אדם שנמצא במצב לא טוב, מה נותן לו את התקווה? הדמיון. אדם שנמצא בחסרים, הוא משלים חסרים דרך הדמיון. אדם רעב מדמיין שיש לו אוכל, שהוא ימצא אוכל, שהוא יאכל. אדם עני מדמיין שהוא יהיה עשיר. דמיון זה כלי שמאוד מאוד עוזר לנו מצד אחד. מצד שני, דמיון זה כלי שלפעמים מבלבל אותנו. זאת אומרת, לפעמים אין לנו גבולות נכונים ואין לנו גבולות מדויקים בהבדלים בין דמיון לבין מציאות. הרבה פעמים אנחנו מערבבים את המושגים של דמיון עם מציאות, ובילדים הדברים הם עוד יותר מסובכים ועוד יותר קשים. נתחיל ככה, עצם השימוש בדמיון, למרות שהוא קיים גם אצל אנשים מבוגרים, אבל אצל ילדים הוא הרבה יותר מפותח, הרבה יותר חזק. ילדים הרבה הרבה יותר משתמשים עם הדמיון שלהם. עכשיו, לדמיון יש כמה כיוונים. יש כיוון שנקרא פנטזיה. זאת אומרת, להשלים חסרים, חסר לי משהו ואני מפנטז שיהיה לי או יש לי או יהיה לי או אני... כל מיני פנטזיות שבאות, משתמשים בכוח הדמיון לכל מיני פנטזיה. זה סוג אחד של בעיות בדמיון. יש פחדים. יש המון המון פחדים שהם גם באים כתוצאה מדמיון. רוב הפחדים שלנו בעולם בכלל, אדם מפחד מגנב. הוא אף פעם לא ראה בעיניים מישהו גנב שגונב אצלו בבית. אבל יש לו דמיון שייכנס גנב ויגנוב, והוא מפחד מהגנב, הוא עושה סורגים, הוא סוגר, והוא עושה...
זה כבר פרנויה.
מה?
כבר מחלה.
לא, פרנויה זה כבר דבר הרבה יותר קיצוני. פרנויה, קודם כל, זה מצב שאתה לא מדמיין דברים, אלא זה מצב שאתה חווה דברים. זאת אומרת, אם אני אמרתי לך שאתה מדמיין שאולי יבוא לי גנב הביתה, ואתה מפחד מהגנב שיבוא לך הביתה, ואתה עושה סורגים ונועל את הדלת כדי שלא ייכנס לך גנב הביתה, אתה עוד בן אדם נורמלי. אבל אם אתה אומר, הרגע הגנב נמצא אצלי בבית והרגע הוא גונב, כשאין שום דבר, זה הפרנויה. זאת אומרת, הפרנויה היא לא דמיון שמישהו רוצה לעשות לי משהו, אלא הפרנויה הוא עושה, עכשיו הוא נמצא, הוא עושה, הוא קיים. פרנויה אנשים חיים, אדם דוגמה, אדם יש לו פרנויה שמישהו רוצה לרצוח אותו. אז הוא רואה את הבן אדם מולו והוא רוצח אותו, כי הגנה עצמית הוא ירצח אותו, למרות שהוא לא ראה אותו מחזיק סכין או אקדח או משהו, זאת אומרת, הוא לא ראה שאת השני עם סכין או אקדח שבא לרצוח אותו, אבל בזה שלו זה כבר נמצא, הוא כבר רוצח אותו, ואני עכשיו מגן על עצמי, ואני הורג אותו כדי למנוע את הרצח שלי. פרנויה זה עובדות, זה לא דמיון.
זה דרגה של דמיון.
אז זה עובדות, הוא לוקח את זה בתור עובדה, לא בתור דמיון. אנחנו, כשלנו יש... כן, זה חי עכשיו הרגע, המציאות, זה מציאות אצלנו. פרנויה זה מחלה שהופכת את זה למציאות ממש, לא לדמיון. וחוץ מזה שפרנויה היא לא כל כך בתחום הזה של הדמיון, היא יותר בתחום הרגש. זאת אומרת, אני חי את הרגש שמישהו רוצה לרצוח אותי. זה יותר בעיה רגשית. אבל אמרתי, יש דמיון שאדם מדמיין כל מיני דברים, הוא משלים חסרים או הוא מפחד, זה שני סוגים של דמיון. יש דמיון יותר בעייתי של הבנה. זאת אומרת, יש אדם שהוא מבין דברים בצורה חלקית והוא משלים הבנה באמצעות דמיון. הוא לא מבין עד הסוף את משהו מסוים שמדברים אליו, אבל נדמה לו שהוא הבין. למה? כי הוא השלים את ההבנה עם הדמיון, והוא כבר הבין מה שהוא הבין לפי הדמיון שלו. היו תלמידי חכמים, למשל, בישיבות, היו ראשי ישיבות חשובים. בדור הקודם, היום זה כמעט לא מצוי, הנושא הזה בכלל. אבל בדור הקודם, אני זוכר, אסרו על בחורים צעירים ללמוד מהר"ל. רק אם יש לך רבי, אם יש לך מישהו שילמד אותך את המהר"ל. אבל ללמוד מהר"ל לבד, עם עצמך, אמרו שאסור. למה? בגלל שהמהר"ל הוא עמוק וקשה. הספרים של המהר"ל הם מאוד מאוד עמוקים ומאוד קשים להבנה. ובחור צעיר, יש סכנה שהוא לא יבין נכון את המהר"ל והוא ישלים הבנה באמצעות דמיון. זאת אומרת, הוא ידמיין שהוא מבין והוא כבר... והם היו אומרים שמי שמתרגל ככה ללמוד, הוא יעשה את זה גם בגמרא. זאת אומרת, אחרי שהוא מתרגל להשלים הבנה עם דמיון, הוא בסכנה שגם בגמרא הוא יעשה ככה. כשהוא ללמד גמרא, הוא גם כן ישלים הבנה עם דמיון. יש תופעה כזאת שאדם משלים הבנה עם דמיון. בילדים זה מאוד מאוד מצוי שהם משלימים הבנה עם דמיון. הם מבינים דבר באופן חלקי או כמעט לא מבינים כלום, ונדמה להם שהם הבינו. אני שואל מישהו, יש לך להלוות לי כסף? והוא אומר, תראה, הכסף שנמצא באיזה מקום, אני לא יודע מתי הוא יחזור, אז אני לא יכול להגיד לך. אז אני יכול להבין שכרגע אין לו להלוות לי כסף. או שהכסף נמצא באיזה מקום, עוד שבועיים יהיה לו להלוות לי כסף. ואז אני מבטיח למישהו, עוד שבועיים אני אביא לך כסף. למה? כי הבנתי מהו שעוד שבועיים הוא ייתן לי כסף. דמיון. דמיון, אבל אני לא חושב שזה דמיון. אני הבנתי, הוא אמר איזה מקום ברגע שיהיה, כרגע הוא לא יכול לתת לי, זה מה שהוא אמר, הוא לא אמר שהוא ייתן לי כשיהיה לו. אבל אני גם מדמיין, שמה שהוא אמר שעכשיו הוא לא יכול לתת לי, פירושו כשיהיה לו הוא כן ייתן. הנה, השלמה של הבנה עם דמיון, ואני הולך עם זה הלאה. הדברים האלה אצל ילדים מאוד מאוד בעייתיים, מאוד מאוד מסובכים, מכל כיוון שאנחנו נדבר על הנושא של דמיון. כל סוגי הדמיון, כל הצורות של דמיון, נמצאים מאוד מאוד בצורה חזקה אצל ילדים. כמובן הדבר הראשון, מה שאמרתי, הפנטזיה, זה אצל ילדים מאוד מאוד מפותח, שהם מפנטזים דברים ומספרים לנו דברים שלא היו ולא נבראו ולא כלום, כאילו זה עובדה, כאילו זה קרה, על סמך איזה פנטזיה שהם, בהתחלה זה היה פנטזיה, בסוף הם המשך, הם מאמינים בפנטזיה הזאת. זאת אומרת, הם לוקחים את זה כדבר נכון ודבר שבאמת קרה. זה חלק אחד. חלק שני, ילד רוצה דברים בתחום של חברים, בתחום של בית, בתחום של צעצועים, בתחום של זה, ואין לו את מה שהוא רוצה, הוא מדמיין שיש לו, או הוא מדמיין שיתנו לו, או יקנו לו, או... ואז הוא חי בשרשרת של אכזבות, כל מיני דברים שהוא חשב שהוא יקבל, ופתאום הוא לא מקבל. אז הילד חי באכזבות, והאכזבות האלה אומרות ש... הבטיחו לי ולא קנו לי, היו צריכים לתת לי ולא נתנו לי, ושונאים אותי ולא אוהבים אותי וכן אוהבים אותי. כל השאלות האלה הרבה פעמים הן תערובת של דמיון עם מציאות. אחד הדברים הכי בעייתיים בנושא הזה, זה קודם כל ילד אין לו גבולות נכונים בין אמת לשקר בחיים. ברגע שאנחנו מערבבים דמיון עם מציאות, אז הילד יכול לספר סיפורים שלא היו ולא נבראו, והוא מתרגל לא לדייק בעובדות, דהיינו לא לדבר אמת. כל ילד קטן יש לו דמיונות שהוא אומר אותם והוא לא מדבר אמת, והתפקיד שלנו מגיל צעיר מאוד לחנך ילדים לדבר אמת. לא להתפעל מהחוכמה של הדמיון של הילד ולמחוא לו כפיים. להבין שילד צריך ללמוד שמדברים אמת שלא משקרים. לא אומרים דברים שהם לא נכונים. זה חינוך שצריך לבוא מהרגע הראשון. מהרגע הראשון צריכים לחנך ילד על לדבר אמת, והדמיון זה אחד הכלים שגורמים לילד לא לדבר אמת. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, ברגע שילד אומר לנו דמיונות, המידע שלנו על הילד הוא לא נכון. אני שואל את איפה היית? הוא מספר לי איזה מקום שהוא היה, והוא לא היה שם. אנחנו שולחים ילד לאיזה מקום שיעשה משהו, הוא חוזר, הוא מספר שהוא עשה, והוא לא עשה. זאת אומרת, למה הוא מספר שהוא עשה? כי הוא מערבב דמיון עם מציאות. זאת אומרת, הרבה פעמים ילד לא ממש משקר, אלא יותר משקר את עצמו מאשר משקר אותנו. הוא לא מתכוון לשקר אותנו, אבל הוא מדמיין משהו והוא בא עם הדמיון. עכשיו, התערובת הזאת היא בעייתית, כי הילד מתחנך ומרגיל את עצמו ולומד לא לדבר אמת. זה קושי מובנה שהוא תוצאה של הנושא הזה. מעבר לחלק הזה, אחד הדברים שהמון ילדים לא טוב להם בגן, בחדר, בבית ספר, כי החברים שונאים אותי, הרבה או המורה או הגננת שונאים אותי, לא אוהבים אותי, והורים לוקחים את זה מאוד ברצינות. ולפעמים הורים רוצים להחליף מוסד, להחליף בית ספר, להחליף מקום לימודים בגלל תלונות של ילדים שלא טוב לי במקום שאני נמצא, והלא טוב לי לא תמיד הוא נכון. הרבה פעמים זה דמיונות. הרבה פעמים ילדים מדברים מתוך דמיונות. נכון, אבל למה הוא מרגיש? למה הוא מרגיש? למה הוא מרגיש?
מה גרם לו לפתח את זה?
הדמיון. תראה, אני יושב פה ומדבר, ואתה חושב, אני דיברתי על איזה בעיה, שבאמת יש לך גם כן כזה בעיה, ואתה חושב שאני פה סיפרתי לכולם את הבעיה שלך, וזה לא יפה. אני בכלל לא ידעתי שיש לך כזאת בעיה. אבל בגלל שאתה נכנסת לדמיון שבדיוק מה שאני מדבר, זה מדויק מדויק כל הפרטים, זה באמת בעיה שלך. אז אתה נכנסת לדמיון שאני סיפרתי משהו אישי שלך, ואתה כועס, זה לא יפה שסיפרתי את זה. זה דמיון, זה לא אמת. אבל אתה מרגיש, נכון? זה חלק אחד. עכשיו, חלק שני, אתה לא אדם מבוגר, אתה ילד, ואני נותן שיעור בכיתה, ואתה יש לך הרגשה שכל השיעור הסתכלתי רק עליך. למה הסתכלתי רק עליך כל השיעור? אז הדמיון יכול ללכת לשני כיוונים. כיוון אחד שאני נורא אוהב אותך, ולכן אני מסתכל רק עליך בשיעור. כיוון שני, שאני כל הזמן מחפש, אולי תעשה משהו לתת לך עונש. הנה שני הכיוונים שילד יכול ללכת עם הדמיון. כשאנחנו נשאל את המורה, למה הסתכלת רק עליו בשיעור? הוא יגיד, לא אוהב לא נברא, בכלל לא הסתכלתי עליו. בכלל לא אוהב לא נברא, לא הסתכלתי עליו. הילד דמיין שהסתכלתי עליו, ובגלל שהוא דמיין שהסתכלתי עליו, הוא החליט שאני שונא אותו. ואני מחפש איך לתת לו עונש.
אבל למה הוא דמיין? היה
לו סיבה
זאת אומרת,
זה
לא סתם,
זה
בלי...
לא, לא, זה צריך לדעת, למה הוא דמיין, יש לי רשימה של 100 תשובות, למה הוא דמיין. דבר ראשון, יש ילדים שנולדו עם התכונה, שהדמיון אצלהם מאוד מאוד מפותח. הרי דמיון הוא לא שווה בין בני אדם. יש אנשים שיש להם דמיון ברמה מאוד נמוכה, ויש אנשים שהדמיון שלהם מאוד מאוד מפותח. הם מסוגלים להגיע לפנטוזים עד בלי די. אין גבול לדמיון. אז קודם כל יש ילד שזה התכונה שלו. ב', יש ילד שחי בחסרים רגשיים. הוא משלים חסרים דרך הדמיון. זאת אומרת, כל מה שלא טוב לו, הוא משתמש עם הדמיון כדי לסדר לו את זה. ממילא הוא יוצר כל מיני או דמיונות טובים או דמיונות רעים. אני אתן דוגמה שהיא מאוד מאוד מצויה, מאוד מאוד מצויה. ילד אומר, אין לי חברים בכיתה. רוב הכיתה לא חברים שלי. אחוז גדול של ילדים, אתם יכולים לשמוע כזה משפט. יש לי מקושי 3-4 חברים, ורוב הכיתה לא חברים שלי. מה אני מבין? שזה כיתה עם בעיה. הילד שלי יש לו בעיה בכיתה. הילד שיש לו בעיה בכיתה, רוב הכיתה לא חברים שלו. עכשיו בוא ננתח כזה סיפור. בוא ננתח כזה סיפור. מה זה כיתה? כיתה זה 30 ילדים. 40 ילדים. בין 30 ל-40 ילדים זה כיתה. בכיתה יש תמיד 4-5 ילדים שהם קריזמטיים, זאת אומרת שהם קיבלו מהקדוש ברוך הוא תכונה של קריזמה, שיש להם מין מנהיגות כזאת בחברה, כולם רוצים להיות חברים שלהם. לא בגלל שיש להם לב הכי טוב, לא בגלל שיש להם תכונות הכי טובות, אלא זה סוג של מתנה מהקדוש ברוך הוא, קוראים לזה קריזמה, יש אנשים ש... יש להם תמיד את המנהיגות ואת ההצלחה בחברה, כי הם קריזמטיים. סביב האנשים האלה, סביב ה4-5 האנשים האלה, נוצרים מעגלים חברתיים. זאת אומרת, סביב כל אחד מהאנשים הקריזמטיים, יש מעגל של עוד 3-4 שהם חברים שלו, בגלל שהוא קריזמטי. יש סביב כאלה זה. עכשיו, אז זה לא שלארבע האלה יש חברים, אלא הפוך. הארבע האלה הם חברים של. להם אין חברים. אבל הם חברים של. מסתכל מבחוץ, רואה קבוצה חברתית. זה לא נכון. זה לא קבוצה חברתית. זה מנהיגות חברתית עם קבוצה של... זה כמו שיש חנות, ויש בעל החנות, ויש עוד 4 עובדים של החנות. מי שנכנס לחנות, הוא חושב שכל 4 עובדים זה גם בעלי בתים. הוא לא יודע שזה כלום. האלה רק פועלים שקבלים משכורת, הם לא כלום בחנות הזאת. מי שבחנות זה הבעל החנות. אותו דבר פה, זה לא נכון, המעגלים החברתיים בכיתה, הם מעגלים קטנים, לא גדולים מדי, והם תמיד סביב איזשהו דמות שהיא יותר קריזמטית, וסביבם זה הולך. עכשיו, יש ילדים שלא התחברו לאותו דמות, או שאותה דמות לא התחברה אליהם, לא חשוב. אבל יש ילדים שפתאום מוצאים את עצמם בצד. הם לא בתוך ה3-4 מעגלים החברתיים האלה. זאת אומרת, יש בכיתה 40 ילד, יש לי 4 מעגלים חברתיים, שזה בערך, 25, 27 ילדים, ונשאר לי עוד 10, 13 ילדים, אפילו 15 ילדים, שהם לא משתייכים לשום מעגל. לשום מעגל. עכשיו, חלק מהילדים האלה גם לא מעניין אותם ולא צריכים את זה. לא מעניין אותם שום מעגל חברתי ולא צריכים, יש להם את העולם שלהם וזה טוב להם. הם לא זקוקים לאיזה מעגל חברתי, לאיזה משהו. יש ילדים שכן זקוקים למעגל החברתי, אבל הם לא מספיק קריזמטיים שיהיה סביבם משהו, וגם הם לא מספיק ירוצו להיות, לרדוף אחרי מישהו. ואז הם מרגישים אותי לא רוצים, אותי לא אוהבים. כשאני יושב איתם עם ילד כזה, בוא ניקח את כל השמות של הכיתה שלך. ונעבור על כל השמות, שם אחרי שם. אנחנו מגיעים לרשימה קטנה מאוד של ילדים שזה הכל אצלהם חלק מבחינת החברה. ואז הילד רואה שזה הכל לא נכון. כל מה שהוא הרגיש, כל מה שהוא חשב, זה משותף לפחות לחצי כיתה. אז אתה לא עם בעיה. אבל אחרי שהוא מנתח לא נכון, הוא חי בדמיון של לא רצוי, שלא אוהבים אותי. אבל זה לא בגלל שלא אוהבים אותו. זה לא בגלל שלא אוהבים אותו.
זה טעות, אבל
למה
זה נקרא
דימה? אבל זה לא טעות, זה לא טעות שבאה מהבנה לא נכונה של דברים, זה טעות שבאה מאיזשהו דמיון שיושב עליו. יושב, הוא מדמיין ששונאים אותו. הוא מדמיין שלא לא אוהבים אותו. אין לזה בסיס. אין לזה בסיס באמת. עכשיו, כשאתה מראה לו, בוא ניקח את הרשימה של הילדים בכיתה. שם, שם, בוא נעבור. תגיד לי, מה עם הילד הזה? מה עם הילד הזה? מה עם הילד הזה? הוא פתאום רואה שהמציאות היא לא כמו שהוא חשב. אני יכול להגיד לכם שעשיתי את זה לפחות עם 50 ילדים. אחד אחד, הראיתי להם, זה לא נכון. העובדות לא נכונות. אבל המון ילדים לא רוצים ללכת לחדר, כי לא אוהבים אותי בחדר. המון, המון בנות לא הולכות לבית ספר, לא אוהבים אותי בכיתה. כשזה לא נכון. זאת אומרת, זו תופעה שהיא מאוד מאוד בולטת בבעיות של ילדים. רואים אותה בשטח כל הזמן. עכשיו, הורים נורא נבלים. הורים נורא נורא נבלים שהילד מרגיש לא טוב, הילד סובל, והילד לא טוב לו, לא זה. והם לא יודעים מה לעשות עם זה. כשבסך הכל הילד שבוי באיזה דמיון שהוא לא נכון. אני פעם אמרתי לתלמיד, בחור בישיבה קטנה, צריכים לקחת מקל ולתת לך על הראש. זה היה בשיעור א' בישיבה קטנה. כשהוא גמר שיעור ג', הוא אומר לי, מהרגע הראשון הרגשתי שאתה שונא אותי, אמרת שצריך לקחת מקל ולתת לי על הראש. אמרתי לו, כן, אבל לא שמעת את ההמשך מה שאמרתי. אמרתי לך בהמשך, שכתוב בחז"ל, מלאך מכה בו ואומר לו, גדל. כתוב בחז"ל, מלאך מכה בו ואומר לו, אני התכוונתי להגיד לך שצריכים לגרום לך לגדול, לא שזה צריך לתת לך מכות כי אתה, כי רוצים שאתה תקבל מכות, אלא באתי אליך מהכיוון החיובי. אתה את המילים, מלאך מכה בו ואומר לו, גדל, לא שמעת שאמרתי, למה? כי היית שקוע בדמיון, הוא שונא אותי, הוא אמר שהוא ייתן לי מכה עם מקל בראש. הנה. הנה בדיוק הדוגמה של ילד שנתפס לדמיון, הוא כבר לא שמע אותך בכלל. הוא לא שמע את המשפט השני, הוא שמע רק את המשפט הראשון. היה שתי משפטים באותה שיחה. משפט אחד צריך לקחת מקל ולתת לך בראש, כמו שכתוב, מלאך מקל ואומר לו גדל. את זה הוא לא שמע, וזה הבדל שמיים וארץ בין המשפט לבד לבין הצירוף של שני המשפטים. אבל הילד היה שהיה תקוע, ושלוש שנים מסתובב עם, עם ההרגשה, הוא שונא אותי.
מראש, מבט חיובי על אנשים מסוימים, הוא
יפתח
גם
כדמיון שלילי. אתה שואל אם יש לילד אמון רגשי. כן. מבט חיובי אתה מתכוון אמון רגשי. כן. בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. אבל יש ילדים, יש ילדים שהתכונה שלהם, שהדמיון אצלהם מאוד מאוד מפותח. יותר מהנורמלי. זאת אומרת, צריך גם להכיר את הילד.
לא, שילך בכיוון, בסדר, אם הדמיון שלו, שילך לכיוון כיווי, למה שילך...
השאלה מה החסרים שלו.
זהו, אז עוד פעם, זה יולד בזה...
לא, זה שני דברים, יש אמון רגשי, אני בטוח שאבא שלי אוהב אותי ועשה הכל בשבילי. אבל איך אני מסביר את... אז למה אבא לא קנה לי אופניים, שלכל השכנים יש אופניים? הנה אני... לכל הילדים של השכנים יש אופניים. לי לא קנו אופניים. למה? אז יש ילד שיש לו אמון רגשי טוב, והוא לא חי בפנטזיה, אז הוא יגיד לך, אבא שלי אם היה יכול, היה קונה לי אופניים עוד לפני כל האבות האלה, רק מסכן הוא לא יכול, אין לו כסף. אבל אם היה יכול, הוא בטוח היה קונה לי. זה הגישה הבריאה שהיא תוצאה של אמון רגשי, אבל בלי דמיון. אבל כשילד נכנס לדמיון, אז הוא כבר מגיע למקומות אחרים. אנחנו תמיד, עוד פעם, זה שאלות אינדיבידואליות. בכל ילד התשובה היא שונה. אין בזה מאפיין מסוים שמתאים לכל הילדים. אבל ברור שהתכונה של ילדים, הרבה יותר מאשר התכונה של מבוגרים, זה לערבב דמיון עם מציאות. זאת אומרת, זה תכונה אצל ילדים. יותר מזה, לילדים גם יש תכונה שהם הרבה הרבה מדמיינים ומתפרנסים מהפנטזיה, מתפרנסים מהדמיון. זה דברים שהם תכונות, תכונות מאפיינות כמעט את כל הילדים, התכונות האלה, וזה מוליד את הילד המון המון קשיים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתעלם מהקשיים של הילדים ולתת לזה ללכת הלאה והלאה, אי אפשר לדעת לאן זה יגיע. אי אפשר לדעת לאן זה יגיע ומה יקרה עם זה. אבל הבעיות של ילד שמרגיש דחוי בחברה, דחוי במחנכים שלו, הבעיות האלה הרבה פעמים הן לא נכונות. הן דמיון. וכן להפך. לפעמים ילד מרגיש ביטחון לעשות מה שהוא רוצה, כי לי הוא הכל סולח, לי הוא הכל מוותר. וגם זה לא נכון. לשני הכיוונים, לא, אבל זה פחות מסוכן מאשר הכיוון השלילי. הכיוון השלילי שילד מרגיש דחוי ולא רצוי וסנו ולא אהוב, זה קושי לא פשוט בכלל. אני פוגש את זה גם אצל אנשים מבוגרים, לא דווקא אצל ילדים. היה לי פה סיפור, לא מזמן, לפני שנה. באה אישה אומרת לי שהילד שלה קיבל עונש בחדר שאסור לו לשתות מים. אסור לו לשתות מים בחדר. זאת אומרת, מה, אושוויץ פה? סגרו את הילד שלי 5-6 שעות בחדר בלי לשתות מים. איך עושים לילד דבר כזה? מי ששומע כזה סיפור, מזדעזע. צלצלתי למנהל, שאלתי אותו מה קרה עם הילד, מה העונש שהוא קיבל. זאת אומרת, יש בחצר ברזייה כזאת, שילדים לשתייה בהפסקה, יש להם כזה ברזייה בחצר. הוא נעמד שם על הברזייה ושם את היד והשפריץ מים על כל הילדים. אז נתתי לו עונש. שמהברזייה הזאת אסור לו לשתות. לא שאסור לו לשתות בכל החדר מים. הברזייה הזאת, אם הוא אסור להתקרב לברזייה, אסור לו לבוא למקום הזה. זה בסדר, זה עונש נורמלי. זה... האמא הלכה, או האמא הילד, אני לא יודע מי. אני לא יודע מי הלך פה עם הדמיון, אבל הם כבר הלכו עם הדמיון שבכל החדר אסור לו לשתות מים. והנה אנחנו מקבלים ילד באושוויץ. כשהסיפור לא היה ולא נברא. הנה, זה דוגמה של ערבוב דמיון עם מציאות, שזה מגיע לתוצאות נוראות, כי אני מרגיש שעד כדי כך שונאים אותי, ועד כדי כך מתחזרים אליי, שהנה דבר כזה, הלכו ונתנו לי כזה עונש. זה בדיוק הדוגמה, איפה הדברים האלה יכולים להגיד, להביא את הנזק, הנזק הכי גדול ששייך. בגלל שהרבבנו את הדמיון עם המציאות. עכשיו, יכול להיות שהילד באמת הבין ככה את המנהל. מאוד יכול להיות. שהילד באמת הבין את המנהל בצורה לא נכונה. אבל מאיפה זה בא? השאלה מאיפה זה בא, וכשזה בא, במקום להאמין לילד, ולרוץ עם זה הלאה, ולפקוט ולתת לילד הרגשה, איזה מסכן אתה שאתה לומד בכזה תלמוד תורה, אז לא, אתה מבין? אנחנו צריכים ישר לקחת את הילד ולבדוק מה קרה, איך קרה, מה היה. יש היגיון בכל דבר. אז גם האמא רצה עם הדמיון, יחד עם הילד. הנה, זו דוגמה מה שאני מדבר. השכן שלו עבר חיידר, והשכן מספר כמה טוב בחיידר השני, וכמה לומדים טוב, וכמה... וכו' וכו'. הוא גם רוצה לעבור חיידר. אבל הוא יודע שהחיידר השני, אבא שלו לא ירצה. אז הוא מתחיל לספר סיפורים. מה מציקים לו, מה עושים לו, מה זה, מה זה, מה זה, כי הוא רוצה משהו. אם אנחנו לא בודקים, ואנחנו נבלים מהסיפורים של הילד, הנה, התערבב דמיון עם מציאות, והילד מסיט אותנו למקום לא נכון. זה דברים שהם בשטח קורים כל הזמן. הם כל הזמן קורים בשטח. ילד מאוד מושפע מכל מיני דברים, וכשהוא רוצה משהו, הוא לא מרגיש שהוא משקר אותנו. זאת אומרת, הוא משקר אותנו, אבל הוא לא מרגיש שהוא משקר אותנו. כי הוא מערבב דמיון עם מציאות, והוא בא ומספר לנו סיפורים, ומצייר לנו עובדות, ואנחנו נבלים מכל מה שהילד הזה אומר לנו. אם היינו בודקים את זה, עכשיו לבדוק זה לא רק שאנחנו נדע את האמת. לבדוק זה לחנך את הילד, ללמד אותו איך לא לערבב דמיון עם מציאות. איך לומר אמת, איך לבדוק דברים, איך להסתכל על דברים. ילד אומר, צוחקים עליי בכיתה. בדקתי וזה נכון. בדקתי וזה נכון, צוחקים עליו בכיתה. אחרי שבדקתי וזה נכון, יש עוד נתון אחד שמשנה את כל התמונה. כמה ילדים צוחקים עליך בכיתה? תן לי שמות. יוצא שזה שתיים. בדוק ומנוסה. כשילד בא ואומר צוחקים עליי בכיתה, זה נגמר בשתי שמות. זהו. עכשיו, בכל חברה שאנחנו נהיה, יש את השתיים הבעייתיים. בכל מעגל חברתי שאני מצא, בכולל, בישיבה, בחיידר, איפה שתלכו, אתם תמצאו את שתי האנשים הבעייתיים. יש. זה ככה, זה חוק בטבע. זה חוק בטבע. בכל מקום שאנחנו נהיה, נמצא שתי אנשים בעייתיים. אבל אנחנו לא אומרים, יש נורמלי שיש בחיידר שני ילדים בעייתיים. אנחנו אומרים, הבן שלי סובל, אני אעביר אותו חיידר. אבל החוק בטבע שיש בכל מקום שלנו, אז תמיד, החיידר החדש שתיקח אותו, גם יהיה את השתיים האלה. מה תרוויח? השני ילדים בעתים שיש לו היום פה, יהיה לו גם במקום החדש. כי זה ככה, זה בכל מקום יש כאלה. בכל מקום יש כאלה אנשים. בכל מעגל, בכל סוג, בכל חוג, בכל דבר, זה סדנה דאר אחד הוא. זאת אומרת, איפה שנלך, אנחנו נפגוש את, את הדברים האלה, ואי אפשר למנוע את זה. אבל צריך להבין את הדברים האלה בצורה נכונה, לא להבין כלפי עצמנו, גם כלפי עצמנו, אבל במיוחד כלפי הילדים, ללמד אותם איך לראות את הדברים, איך להבין את הדברים, איך לקבל את הדברים. ולהסביר להם שמותר שיהיה דברים כאלה. זה חלק מהחיים, זה חלק מהעולם. אם אני אשאיר פה כסף על השולחן וילך הביתה ויחזור עוד שבוע, מה הסיכויים שאני אמצא פה את הכסף שהוא חיכה לי? שכחתי פה כסף על השולחן. מה הסיכויים שהכסף הזה חיכה לי? לא גדולים. לא גדולים. כמה אנשים פה הם בטבע שלהם גנבים? מעט מאוד. מעט מאוד אנשים פה הם גנבים. אבל יש אחד או שתיים שכן מסוגלים לקחת כסף שהוא לא שלהם. יכול לקרוא. אז מה, בגלל שאני השארתי כסף וחזרתי והוא איננו, אני אגיד, כל מי שלומד בבניין גנב, זה לא הגיוני. אני לא יכול להגיד שבגלל שאני השארתי פה כסף, וחזרתי אחרי שבוע והכסף איננו, אז כל מי ששייך לבניין הזה הוא גנב? אין דבר כזה. אין גרם אחד היגיון בצורת החשיבה הזאת. זה לא בניין של גנבים. אבל נגיד שבטוח אף אחד לא ייגע. בכלם היו מספרים. כלם היו מספרים שאדם היה שוכח משהו, היה חוזר אחרי שנה, שנתיים, היה מוצא את משהו, שכח, איפה שהוא שכח, אף אחד לא נגע בזה. על כלם יש סיפורים מהסוג הזה. אבל בסדר, אבל זה היה, כמו שאומרים, המקום הכי גבוה במוסר שהיה בעם ישראל. ודרך אגב, כל כלם באמת גידלה את גדולי המוסר ואת החינוך הכי חזק שיכול להיות בעולם, היה כלם. אבל צריך לדעת סוד אחד. כל הישיבה הזאת שקראו לה כלם, כל הבסמדרש הזה, היה בסך הכל בין 30 ל-40 אנשים, לא יותר. זה לא כמו היום שאני עושה ישיבה של 1,000 בחורים. אין דבר כזה. בכלם היה בסך הכל 30-40 בחורים. לא קיבלו יותר. אז היה קבוצה מאוד מאוד... אבל אני לא מאמין שהיו מצליחים לייצר כלם של 1,000 בחורים. בתוך מעגל כזה גדול לא הייתי מגיע לכאלה תוצאות. זה טוב כשאני לוקח קבוצה מאוד מאוד קטנה ואיכותית, אני יכול לבנות. אני יכול לבנות דבר כזה. אבל כשאני מדבר על חברה נורמלית, יש לזה אפילו שם מדעי. יש נוסחה מדעית, אני שכחתי את השם. אבל יש, למשל, אני יש לי בית חרושת לנעליים. מאיפה אני יודע כמה נעליים לעשות? מספר גדול, כמה נעליים מספר קטן, אז יש נוסחה. יש נוסחה מדעית שאומרת כמה בכל תחום, מה האחוז של הקצה הגדול. עכשיו, הנוסחה הזאת היא מקיפה את כל שטחי החיים. זאת אומרת, אם אני הולך להקים, אני ראש העיר עכשיו, הקמנו עיר חדשה, אני צריך להקים בתי ספר. כמה ילדים יהיה לי גאונים, כמה ילדים יהיה לי קושי למידה, כמה ילדים יהיה לי מפגרים בעיר, איזה בתי ספר אני צריך להעמיד. זה אחוז מדויק. יש אחוז מדויק בכל מקום, מה האחוז של המפגרים, מה האחוז של הגאונים, מה האחוז של הבינונים, זה אחוז מדויק. עכשיו, אותו אחוז שיש לי, למשל, בשכל של ילדים, גאונים, מפגרים, מחוננים, כל זה, אותו אחוז יש לי בגודל של נעליים, או בגודל של חולצות, זה אחוז מדויק, זה משהו מדעי מאוד מעניין, אבל זה אחוז מדויק בכל הבריאה, שכל דבר, הקצוות הם באחוזים ככה, האמצע באחוזים ככה, הבינוני ככה, הכל באחוזים מאוד מדויקים. ולכן כשאני לוקח ילד, אני נותן לו את ההבנה, שזה נורמלי, יש כאלה ילדים בכל כיתה. זה לא בגלל ששונאים אותך. זה לא בגלל שאף אחד לא רוצה אותך בחברה. ולתת לו את התמונה הנכונה מצד אחד, ומצד שני ללמד אותו איך להבין, איך להסתכל על דברים, ובאמת להסביר לו שאסור לערבב דמיון עם מציאות. זה נושא שצריך להסביר אותו לילדים. אתה תמיד צריך לדעת איפה ההבדל, מה מציאות, מה דמיון, מה אמת, מה לא אמת. מכל גיל, כי ילדים בני 3 גם כן כבר יש להם המון המון דמיונות. לא, אני לא אומר אסור לך לדמיין, אני אומר שאתה צריך לדעת מה אמת ומה דמיון. אני לא יכול להגיד לילד אסור לך לדמיון. כי אמרתי לך, דמיון גם עוזר לילד בחיים. הוא עוזר לו, הוא גם למבוגרים הוא עוזר. דמיון זה... אתה מתחתן. אתה הולך להתחתן. מה אתה מדמיין? יהיה לי טוב עם האישה הזאת. מאיפה אתה יודע? תגיד, ביררתי עליה, הכרתי אותה. כולם יודעים שמי הביררתי, הכרתי, זה לא אמת. 90% מההחלטה של בן אדם להתחתן, זה דמיון שיהיה לי טוב איתה. להפך, יש אנשים שפחדים להתחתן. למה? אולי לא יהיה לי טוב איתה. זאת אומרת, שני הכיוונים, זה דמיון. אבל לא היינו יכולים לחיות בלי זה. לא היינו יכולים לחיות, אם לא היה לנו את את התקווה דרך הדמיון, לא היינו יכולים לעשות כלום. אני מציע לך עבודה. אתה שואל אותי כמה משכורת, אני אומר לך 20,000 שקל בחודש. פנטסטי. אבל אני אומר לך, תשמע, זה משכורת טובה, אבל אתה צריך לעבוד מאוד קשה. לא אכפת לי. בשביל כזה משכורת אני מסכים. אתה עובד שבועיים, אתה עובד קשה. אחרי שבועיים אני אשאל אותך, רגע, מי אמר שהוא באמת ישלם לך? אולי הוא שיקר אותך. אולי הוא לא ישלם, אתה עובד, 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 אתה לא תקבל כלום. לא, הדמיון שלך אומר שהוא ישלם. אין לך הוכחות. אבל יש לך דמיון. אבל בלי זה לא היית יכול להתחיל עבודה. לא היית להתחיל... זאת אומרת, כל שטח בחיים, אנחנו כן משתמשים עם ה... אבל לא לגמרי דמיון. יש גם היגיון שרוב האנשים אנשים ישרים, ורוב האנשים שאומרים לך, אני אשלם לך, הם משלמים. וכל... זאת אומרת, יש איזה בסיס של שכל להגיד שזה נכון, אבל זה לא מספיק, כי אין לי הוכחה אבסולוטית, אין לי הוכחה מתמטית, אין לי הוכחה של 100% שזה ככה. בהרבה דברים אנחנו מונים על תחושות, על דמיון.
זה דמיון זה אמונה, דמיון זה משהו מציאותי, אמונה זה מציאותי, אני מצפה.
מה נקרא אמונה?
אני מאמין שישאר מולה. לא, דמיון זה
מאמין, מאמין לבן אדם שלא ראית אותו אף פעם, אתה לא מכיר אותו, ואתה לא יודע מה המצב הפיננסי שלו, על סמך מה אתה מאמין? רגע, על סמך מה, אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע כמה כסף יש לי בבנק, אתה לא יודע כמה חובות יש לי, אתה לא יודע, אולי בכלל רודף אחרי הוצאה לפועל, ואני בכלל לא יכול להכניס כסף לבנק, ואתה מאמין שאני אשלם לך? אני אגון, אבל אין לי. אני לא שקרן, אין לי. אני רודף אחרי הוצאה לפועל עם חובות, ואין לי. לא שקרן. מה לא מציאותי? יש 20% מהאנשים שעוסקים במסחר, שהם חיים במינוסים, בחובות שלא, לא, לא, לא. ואנחנו הולכים לעבודה, ואנחנו לא בודקים את זה. אנחנו לא בודקים את ה... אתה לא מאמין כי אתה מאמין. להאמין זה אני מראה לך נתונים, ואתה אומר, אני מאמין לו שהוא לא משקר, שהנתונים הם נכונים. אני מראה לך דף בנק שלי, אני אומר, תשמע, יש לי כסף בבנק. אני מראה לך את החסכונות שלי, ואני אומר, תשמע, יש לי כיסוי להתחייבות. אתה מאמין לי שלא זייפתי. שלא הבאתי לך דף בנק של מישהו אחר, ועם המחשב עשיתי שם סריקה וסידרתי על השם שלי, והבאתי לך דף בנק. אתה מאמין לי שאני לא שקרן. אבל כשאני לא הראיתי לך כלום, מה אתה מאמין לי? אתה מדמיין שאני אשלם לך. אתה מדמיין, אתה לא מאמין לי.
אם זה משכורת ממוצע, ואני בא, אני יודע ש...
אבל אני, אין לי כסף. הכל נכון, אבל לי אין כסף, אני בחובות.
רק
רציתי
להגיש את זה אימון לדמיון.
כן. כן, המון דברים. אתה מתחתן עם אישה, מה אתה מאמין לה? שהיא טובה? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע שהאישה הזאת היא טובה? מאיפה אתה יודע שיהיה לך טוב איתה? אתה קיבלת רושם חיובי, והרושם החיובי יצר לך דמיון, יש לך הרגשה שיהיה טוב איתה. ההרגשה שיהיה טוב איתה זה דמיון, זה לא אמת. אבל אם לא יהיה את זה, אף אחד לא יתחתן. אי אפשר. אנחנו לא יכולים להכניס אישה לממוגרפיה ולהוציא דף שהכל טוב. אין דבר כזה. אתה לא יכול להתחתן, זה לא שאני עכשיו בא ואומר...
למה זה נקרא דמיון? אני לא יודע איך לקרוא את זה. כביסה, אני
מדמיין
שזה יעבוד.
לא, מכונת כביסה במומחה, יש מומחה בקרת איכות, בדק את המכונה, אמר לך, המכונה הזאת, כל החוטים מחוברים, המנוע תקין, מכונת כביסה אתה לא, אתה לא מדמיין. אבל לבני אדם אתה ודאי מדמיין. כי בני אדם אין דרך לדעת. מכונת כביסה זה נתונים טכניים אפשר לדעת, שזה עובד או לא עובד. פה לא. אין מומחה לבקרות איכות שאמר לך, האישה הזאת בסדר. אז על סמך מה אתה מתחתן? לא אתה, אלא כל האנושות. זאת אומרת, אני מדבר על משהו שאי אפשר בלעדיו. אי אפשר בלעדיו. אני כבר לא מדבר על דברים יותר מסובכים. אתה קונה דירה. היה לי בן דוד שקנה דירה והיה צריך רהיטים. אז הוא הלך לנגר להזמין רהיטים. אז הנגר אמר לו, חדר שינה קומפלט, 20,000 שקל. אבל אם אתה נותן לי מזומן, בלי קבלה, והכל מזומן ככה מראש, לפני שעשיתי עוד את העבודה, אני נותן לך את זה ב-12,000 שקל, במקום 20. ואבא שלו, של הבן דוד שלי, הוא היה מנהל חשבונות, היה לו משרד של הנהלת חשבונות, והנגר היה קליינט של, של האבא שלו. אז הוא שאל את אבא שלו, תגיד, אפשר לסמוך עליו בנו ישר? הוא אומר, תשמע, אני כבר 10 שנים מנהל חשבונות שלו, לא ראיתי אצלו משהו אחד לא ישר, הכל ישר. בן אדם מאוד ישר, אני עובד איתו 10 שנים, וכל השותפים שלו, אתה יכול לתת לו. הוא נתן לו 12,000 שקל. אחרי 24 שעות, הבן אדם קיבל דום לב ומת. הוא היה בן אדם ישר, לא שהוא לא היה ישר. אבל הוא קיבל דום לב ומת. הוא הלך לאשתו, היא אומרת, תשמע, אני עכשיו נשארתי אלמנה, יש המון חובות, יש המון... אני לא יודעת מה להגיד לך, אני לא יודעת מאיפה אני אתן לך, אין לי... אין לי מה לחיות. אין לי מה לחיות, אני לא... זאת אומרת, אף אחד לא היה שקרן, אף אחד לא... לא זה, אבל הוא הפסיד את ה-12,000 שקל. עכשיו, על סמך מה הוא נתן? שאבא שלו אמר לו שבן אדם ישר, זה כבר מבטיח שהבן אדם יישאר בחיים? לא.
כן, חזקה.
מה?
כן, חזקה.
יפה. חזקת חי... חזקת חי שההלכה אומרת, זה כללים איך להתנהג, אבל זה לא ש... לא שאתה בטוח שהוא יישאר בחיים. זה רק כללים, יש כללים, ודרך אגב, חזקת חי זה רק על העבר ולא על העתיד. אין חזקת חי על העתיד. חזקת חי זה רק הולך על מה שהיה עד עכשיו, אבל לא מה שיהיה מי עכשיו.
זה נקרא דמיון, זה עדיין?
כן.
האדם הולך ממלא כרטיס לוט, אז פה הוא מתחיל לדמיין. זה איקה דמיון, הוא לא, אין לו שום הבטחה, אין לו סיכון. זה איקה דמיון, אבל no. אם אני מסתמך על משהו שבעצם...
על מה אתה מסתמך שהבן אדם נתת לו כסף? על מה אתה מסתמך?
יש ניסיון, יש...
ניסיון שמה? שאנשים לא מתים? יש ניסיון שאנשים כן מתים.
אז זה איקה דמיון?
המציאות, אנשים מתים. בן אדם עומד בתחנה הבאה, מחבל, דורס אותו. לפני דקה נתת לו כסף, אחרי דקה דרס אותו מחבל. נו מה?
יש סיכוי ויש סיכוי. לא חושב כך, בלי דמיונות. יש סיכוי שהוא
ימות.
יש סיכוי שהוא
ימות.
אז הוא הולך.
אז אני מדמיין שהוא בסיכוי.
לא, לא. הוא שותק שיש סיכוי. רק הוא חושב שזה הכוס ככה. כדאי לראות להסתכל ככה.
תראה, זה החלטות, זה החלטות. למשל, כשאדם אומר לאישה, הרי את מגורשת שעה אחת לפני מותי, אז מה אנחנו אומרים? שהיא אסורה, שהיא כבר אסורה לאכול בתרומה, נגיד אשת כהן. האדם אומר לאישה, הרי את מגורשת שעה אחת לפני מותי, אנחנו אומרים שהיא אסורה לאכול, למה? כי אולי הוא ימות כל רגע. למה פה, למה פה אתה לא אומר יש סיכוי שהוא חי? כי איפה שאתה צריך להגיע לתשובה אבסולוטית, בהלכה התשובות הן אבסולוטיות. אז אתה לא יכול. אז אתה לא יכול.
אני לא יכול לקחת פה סיכון. אני יכול להיות שהם יעבור...
לא, לא שאתה לא יכול לקחת סיכון. יש כלל, יש לך כלל, אל תיתן לה. אל תיתן לה תרומה, אל תיתן לה לאכול. זה לא שאתה לוקח סיכון. אתה לא לוקח שום סיכון. אתה בן כל נותן תרומה. השאלה אם לתת לה או לתת לשכנה שלה, זה כל השאלה. אתה נותן תרומה, זה לא שאתה לוקח סיכון. אתה יהודי כשר, אתה מפריש תרומה, נותן לכהן. אז יש לה שכנה שהיא גם אשת כהן, ויש היא. רק עליה אני יודע שבעלה אמר, איזה גיתך שעה קודם אותי. נגמר. הנה, אתה רואה שאיפה שאתה צריך תשובה אבסולוטית, אתה לא אומר ככה. ההלכה לא מכירה ההלכה כן אומרת שאני כן מתחשב בשאלה הזאת, מי אומר שבן אדם חי? הוא יחיה עוד שעה. זאת אומרת, השאלה היא לא מי אומר, שהוא חי עכשיו כן יש חזקת חי, אבל מי אומר שיחיה עוד שעה? אנחנו לא אומרים חזקת חי. ברור שהדמיון מחזיק אותנו בהמון שטחים, ואני חושב שלא היינו יכולים לחיות בלי הדמיון. כשאני אומר לך, אתה תלמד טוב, יהיה לך כבוד, יהיה לך מעמד, יהיה לך תפקיד טוב. מה זה? זה לא דמיון? אני אומר לבחור צעיר, תלמד טוב, אתה תקבל שידוך, דירה, 4 חדרים בגוש 80. מה זה? לא דמיון? כל הדברים האלה הם דמיון. אבל זה דמיון שהוא ממריץ את הבן אדם ודוחף אותו, וגורם לו להתאמץ, וגורם לו להשקיע, וגורם לו... זאת אומרת, יש צדדים מאוד מאוד חיוביים בסיפור הזה. דמיון מחזיק אותנו. עכשיו, גם הדמיון השלילי. אני מפחד מגנבים. לא ראיתי אף פעם גנבים. אני נועל את הדלת. זה דמיון חיובי. הפחד הוא דמיון חיובי. כי אוי ואבוי אם היינו חיים בלי שמירה, בלי אחריות, בלי שום דבר. אני הכרתי יהודי שאמר שהוא לא מאמין לכל הדמיונות הגנבים, הוא אף פעם לא סוגר את הדלת של הבית. אפילו שהוא נוסע לשבת למקום אחר, הוא משאיר את הדלת של הבית פתוחה. הוא אומר הכל שטויות. בסוף נכנסו לו גנבים, אבל הם נכנסו דרך החלון, לא דרך הדלת. אפילו שהשאיר את הדלת פתוחה. מה? לא, הנה, היה לו הוכחה שהוא צודק. הגנבים שברו את החלום ונכנסו. והדלת הייתה פתוחה. לא משנה, אני בא להגיד, אצל ילד, יש תמיד בעיה של לשים לו, א', גבולות נכונים לדמיון. ב', להשתלט לו, לעזור לו להשתלט על התכונה אם היא מוגזמת. וג', חלק גדול מהבעיות הרגשיות של ילדים קשורות לדמיון ולא למציאות. זאת אומרת, לא תמיד כשאנחנו לוקחים ילד עם בעיה רגשית, לא תמיד הבעיה באה ממציאות, הרבה פעמים היא באה כתוצאה מדמיון. יש המון המון בעיות רגשיות אצל ילדים. יש המון ילדים שסתובבים עם הרגשה של לא אוהבים אותי ושונאים אותי ואני סובל וצוחקים עליי. ולא מעריכים אותי ולא מכבדים אותי ואף אחד לא רואה את הדברים הטובים שלי וכו' וכו', שכל זה בעצם בנוי על דמיון. כל זה בנוי בעצם על דמיון.
אם אני כמו חיובי, אז אני יכול
להרשות
לו להמשיך עם זה? הוא מתחיל לספר לי שיש לו חבר שהוא כזה וכזה וכזה וכזה.
כן.
בזמן מסוים הוא
נופל. בסדר, אבל בזמן הזה זה עזר לו, זה הרים אותו.
כן.
אז זה טוב.
אני לא צריך...
אם זה לא עובר את הגבול, עוד הפעם, אם זה לא עובר את הגבול, אם זה עובר את הגבול, אז כן. אסור שדברים... כל דבר שהוא עובר את הגבול הוא מסוכן. כי אז הנפילה היא מדי כואבת, מדי חזקה. אבל במידה מסוימת, אני אומר עוד הפעם, הדמיון עוזר, הוא תורם לנו בהרבה שטחים, בהרבה דברים, הוא עוזר לנו, והוא תורם לנו, וזה ממריץ את הילדים לכיוון החיובי. אבל... צריך לדעת שהרבה בעיות, ובוודאי החלטות כאלה של הוציא ילד ממוסד, להעביר אותו למקום אחר, תמיד צריך לעשות בדיקה מאוד מאוד עמוקה, כמה מהדברים הם אמת, וכמה מהדברים הם דמיון, לפני שאנחנו מקבלים החלטות כל כך קיצוניות וכל כך קשות בתחום הזה של ה...
לגבי חדר שחור בלי אור, דמיון שלם, אז מה לעשות?
מה פירוש חדר שחור בלי אור?
חדר בלי אור, לא מדליקים אור, ילדים בדמיון שמישהו שם, צל, חולי בארון, דברים כאלה שמפחדים של פחד של ילדים. לבטל דמיון הזה, זה זמן או...
לא, זה תרגולת מסוימת. זה תרגולת מסוימת.
כמעט כל הילדים מפחדים את זה.
כן, אבל... קודם כל צריך ללכת, לוקחים כזה ילד ואומרים לו, תשמע, כשאני הייתי בגיל שלך, גם אני פחדתי. גם אני פחדתי. עכשיו, בואו נחשוב ביחד. בואו נחשוב ביחד. מה הסיבה שאנשים פוחדים? מה הסיבה? יש סיבה אמיתית או שזה יוצא מדמיון? בואו נלמד אותו, איך זה קורה ומה קורה. אבל זה צריך להתחיל מזה שאתה נורמלי, וגם אני היה לי ככה בתור ילד. זאת אומרת, אני מבין אותך, אבל אני גם מבין את הנושא, ואני אראה לך שזה כלום. אבל קודם כל, אני מבין אותך. זה החלק הכי חשוב. לתת לי הרגשה שאני מבין אותך, ואז לאט לאט להדריך אותו. זה נורמלי. אבל ברגע שזה עובר את הגבול, זה אוי ואבוי. ולכן צריך ללמד ילד לזהות איפה, מה האמת ומה הדמיון, מה המציאות ומה הדמיון. זו שאלה נורא נורא חשובה בכל ההתמודדות שלנו מול הילדים. תודה רבה.